אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כל כבודה עם הניה שוחט.
בוקר טוב, בוקר טוב, יום חמישי שמח, אתם על כאן מורשת, אני אשוחת איתכם עד השעה 11, אתם על כל כבודה, כבודה היא אני הכבודה, כבודה, אני כבודה שמניחים על הצ'קין בזה, בזה תעופה, ושמים כזה את הרגל מתחת, כדי שלא ישקול באמת את כל המשקל שאתם חושבים שזה, זו אני הכבודה. זהו, היום יום חמישי, כמו שאמרתי, י' א' שבט, ט' בשבט ממש בפתח, שבוע שקט גשום מאוד עבר על כוחותינו, אי אפשר שלא לציין גם את מוצאי שבת השחור והעצוב שהיה לנו. אני חושבת שבאמת כל מי שאיכשהו לא שמע על זה בבית כנסת בשבת, כי תמיד יש מתנדבים שזה, אבל אני לא שמעתי על זה משום מקום, אז פתחנו את הטלפון במוצאי שבת לבשורות ממש 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 קשות וכואבות בירושלים. אני לא יכולה לדמיין מה עבר על, גם על משפחות שחיכו ליקיריהם בסעודה, וגם סתם למשפחות שגרות בנווה יעקב ובשכונה, ולמחרת גם איפה זה היה, בעיר העתיקה. ופשוט להוציא ככה שבת בצורה כזאת היה כבד ועצוב וסמיך. ואני רוצה להגיד שאנחנו לא מתרגלים, זאת אומרת יש איזושהי תחושה של הנה עוד פיגוע, עוד פיגוע, הלב לא מתרגל, חס ושלום, מי שהאירוע הזה דופק אצלו בדלת ודאי לעולם לא יכול ולא יוכל להתרגל, אבל גם אנחנו, המעגלים שכביכול לא קשורים באופן ישיר, תמיד אומרת לעצמי, אנחנו לא רוצים להתרגל לזה, אנחנו לא רוצים חס ושלום לקחת את זה טוב, זה המדינה שאנחנו חיים בה, טוב, טרור, ממש 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 לא. ותמיד לשאול את עצמנו פנימה גם, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני ששמעתי את הבשורה הקשה הזו, גם אם אין לי קשר ישיר לבן אדם, אבל אני שמעתי על זה, אני התכווצתי מזה, אני כאבתי את זה, אני הסתכלתי על הילדים שלי, על הבית, והבנתי ששום דבר פה לא מובן מאליו, ילד שקם בבוקר במשפחה, והילד הזה בן 14 מנווה יעקב, ואבא שלו מספר רגע לפני כן, הם היו בסעודה, והם רבו על הפיצוחים, ואז הוא יצא, וכל כך אין לנו ביטחון לחיים שלנו, בכלל באופן כללי אין לנו ביטחון, אנחנו לא יודעים מה יקרה עוד דקה, אבל בטח במקרים כאלה, ופשוט לשאול את עצמנו מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. זהו, וחוץ מזה היה שבוע ממש 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 גשום, אני אישית אוהבת את זה, מי שמצא את עצמו בכביש, כשבאה המכונית ועשתה חרקות לידו, חליקות לידו, וכל כולו התרטב פחות אוהב את זה, עם הגרביונס הרטובים, אבל בסדר, נראה לי שאנחנו בסדר, ואנחנו לא עשויים מסוכר, כפי שהורינו אהבו להגיד, ולכן נמסנו, והכל היה בסדר. נגיד תודה לנתנאל ינובר שעורך אותנו, ולאבי שמאי שמפיק אותנו. אבי, תודה להופעת האורח שלך בתוכנית, אנחנו מאוד מאוד מעריכים את זה. וגם לטכנאי היקר שלנו, יובל יסוד, כן, זכרתי את השם, אפילו שזה לא רשום לי. אני אומרת, הטכנאי היקר, ואני מחכה שהגוגל ייפתח, ואופה. הנה, הזיכרון שלך חוזר לאט לאט, 10 שנים מהקורונה, בעזרת השם הדברים יחזרו. זהו, אנחנו פה עד השעה 11, ונפתח עם מרדכי בן דוד, בשיר שמבקש לאהוב, זה שיר מרים, 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 מרים מאוד, תקומו, תרימו, ונא להתחיל לתגן בצל לשבת, תודה.
כל כבודן.
רגע, אני ארסן את האנרגיות, למרות שהאישה שאנחנו הולכים לדבר עליה דווקא הייתה באנרגיות מאוד מאוד טובות. 7 שנים להירצחה של דפנה מאיר, דפנה תושבת אותניאל. אני נחשפתי לדמות של דפנה לפני כמה שנים, כשקראתי את הספר שנכתב עליה, מה יקרה אם אני אמות מחר? והמשפט הזה שכתוב על הספר, אני חושבת מלווה אותי מאז, לא יודעת אם ברמה היומיומית, אבל ברמה המעשית העמוקה, וזו הייתה משנת חייה, נשמע לה הרבה דברים, אבל זה נראה לי היה הדבר המרכזי כל הזמן לחיות בתודעה, שכמו שאמרתי מקודם, אין לנו ביטוח, אנחנו לא יודעים מה יהיה, וכל מה יגידו ואיך יגידו ומה יחשבו עליי, זה נחמד, אבל מה יקרה אם אני אמות מחר? בוקר טוב לפנינה גפן, סופרת עיתונאית ויוצרת קולנוע וחברה קרובה של דפנה. פנינה איתנו?
כן, בוקר טוב.
בוקר אור, מה שלומך?
ברוך
השם. טוב, את הספר קראתי לפני כמה שנים, אבל את חברה קרובה של דפנה, ואני בטוחה שהזיכרון חי בך.
חי כל הזמן. דפנה לא פה בגופה, אבל הרוח שלה והנשמה שלה מאוד פועמים בעולם, אפילו בעוצמות הרבה יותר גבוהות מהימים שבהם היא הייתה פה איתנו. הייתה לה באמת נפש מאוד מאוד גדולה, והיא השאירה לנו הרבה מתנות. הרבה מאוד. אני חושבת שרק בעקבות הרצח, העולם התוודע למי היא הייתה, ואיזה אוצרות היא הביאה איתה לעולם. והספר באמת נתן הצצה, ממש הצצה למי הייתה, והרבה אנשים ככה התבטאו בצורה כזאת של איך היינו רוצים להיות חברים שלה, כמה אנחנו מצטערים שלא הכרנו אותה עוד בחייה.
כן.
זאת באמת חוויה שמשותפת להרבה אנשים שככה קראו את הדברים.
אני סתם טועה באופן כללי עם מה שנקרא, זה לא אחרי מות קדושים ממור, כי בחייה היא הייתה גם קדושה, אבל זה כאילו, כמו שאת אומרת, איזשהו כורח שרק אחרי המוות כתבו עליה, ואז פתאום הבינו את כלל הדמות הזו.
כן, אני רק אדייק שהספר הוא לא כל כך, אמנם זה מספר ציפור חיה, אבל היא זו בעצם שיצרה את הספר במילותיה, כי הספר רובו הגדול בעצם מביא טקסטים שהיא עצמה כתבה, נכון. התכתבויות שלה, דברים מתוך הבלוג, תשובות לשאלות שנשים שאלו אותה.
נכון.
כלומר, כתבו את הספר באמת אחרי מותה, אבל הספר זה מהדברים שלה, וככה, יש לה כל מיני משפטים או אמירות שבדיעבד הפכו להיות כאילו מין משהו כזה קצת נבואי. היא תמיד הייתה אומרת, יום אחד אני אכתוב ספר והוא יהיה רב מחר ענק ואני אהיה מפורסמת. היא כאילו הייתה נורא צוחקת על עצמה ואומרת הרבה דברים באיזה מין הומור עצמי כזה ו... כן, זה מה שקרה. באופן מאוד מצער, אבל...
תספרי לנו קצת על הדמות שלה למי שלא לא, לא זכה להכיר.
דפנה בעצם הייתה תושבת עתניאל, הכרנו שם בתור שכנות, בתור חברות. ההיכרות שלנו התחילה מאיזה אנקדוטה שבה היא חיפשה שותפה להקים חנות יד שנייה ניידת. והייתי באותו זמן חופשת לידה, אז... החנות לא הייתה הצלחה מסחררת, גם לא היה לנו הרבה ידע ועסקים, אבל היינו חברות מאוד טובות. דפנה הייתה אחות בטיפול נמרץ בבית חולים וגם במרפאות קהילתיות, והיא הביאה לשם הרבה מאוד מהאכפתיות והחום האנושי שלה. היא עבדה בסורוקה, הרבה מאוד גם עם בדואים, והיא באיזשהו שלב החליטה ממש ללמוד ערבית כדי לתקשר עם החולים יותר טוב. היא אמרה, אני צריכה... להבין אותם, הם לא צריכים להתאמץ כדי להבין אותי. היה שם באמת הרבה מאוד רגישות. וגם כלפי נשים בדואית, הרבה מהעיסוק שלה עסק בבריאות נשים ובפריון, והיא עשתה הרבה מאוד עבודה של להנגיש ידע, גם לנערות במצוקה, גם לנשים, גם יהודיות, גם בדואית, ממש זה היה מפעל חיה בהרבה מובנים. היא גם לקחה הביתה שני ילדי אומנה, בשלב מסוים היא ונתן, בעלה, היא גדלה בכפר נוער, ובתור מי שלא היה לה בית, היא אמרה, אני רוצה לתת לילדים שאין להם בית, שיהיה להם בית. ובנוסף לארבעת הילדים הביולוגיים, היא הכניסה הביתה עוד שני ילדי אומנה. ובאמת, היא באמת הייתה השראה במובן הזה של כל מה שהיא עשתה, באמת כדי לעשות הרבה חסד.
מדהים. הקשר שלכם בעצם, כמו שאת אומרת, התחיל מאיזשהו עסק משותף כושל. אבל הקשר עצמו לא היה כושל בכלל.
לא, היה קשר מדהים, מיוחד, יוצא דופן. אני חושבת שהרבה ממי שהפכתי להיות היום זה בזכותה.
וואו.
אני למדתי ממנה כל כך הרבה, היא הייתה הרבה יותר מחברה, היא הייתה, היום אני יודעת להגיד שהיא הייתה מבחינתי מורה רוחנית, הייתה מנטורית. הרבה מהיומיום של הדיבור שלה והאופן שבו היא התנהלה מול אנשים, אני פשוט הייתי משתוממת מהתעוזה, מה... מהעוצמה, היא הייתה אשת אמת. היה לה מאוד מאוד חשוב להתנהל באמת ובצדק מול אנשים.
והיא הייתה מתכתבת הרבה מאוד...
מה?
מה נתן את האומץ הזה להיות באמת כל כך יוצא דופן וכל כך, מה יקרה עם עמות מחר? זאת אומרת, מה...
היא חיה במין תודעה של ניצול זמן שכל רגע הוא הדבר הכי גדול שיכול להיות. ובאמת היא חיה 38 שנה בסך הכל, והספיקה מה שאנשים לא מספיקים גם ב-120 שנה. באמת ההספק שלה היה לא נתפס בכלל. והיא פשוט, בגלל זה גם היא לא הייתה בפייסבוק, לא ברשתות, היא אמרה אני לא אספיק ככה שום דבר, אבל מצד שני, היא ידעה לפנות לעצמה זמן לדברים שחשובים לה ושהיא אוהבת. כלומר, מעבר לעבודה ולתחזוק הבית, היא קראה המון המון ספרים. והיא נתנה לעצמה זמן ללכת ולטייל. כלומר, היא ידעה לייצר לעצמה סדרי עדיפויות, והיא באמת גם יצרה משהו שנקרא חשובומטר, שאחר כך, באמת אחרי הרצח, אנחנו הוצאנו את זה כמגנטים. אנשים הזמינו את זה באמת אחר כך כמתנות סוף שנה ולצוותים. זה מין מגנט גדול, שיש שם ציטוט על זה שיש לנו סדרי עדיפויות בחיים, ואנחנו צריכים לדעת איך לנהל את הזמן שלנו, ובחשובומטר יש שם המון המון סוגים של משימות. ודפנה הציעה לאנשים, בואו, תתעדפו את הדברים שחשובים לכם, את הדברים שאתם הכי טובים ורק אתם יכולים לעשות, עד הדברים שמישהו אחר יכול לעשות, ותנהלו את הזמן שלכם, תנהלו את החיים שלכם, כי רק דרך הדברים האלה תוכלו באמת לעשות את הדברים שאתם מממשים את עצמכם, מביאים את הטוב שלכם לעולם, והרבה מאוד אנשים לקחו את זה באמת אחר כך כאיזה משימה לחיים, באמת לדעת איך לנצל את הזמן ואיך להתייחס למה שעושים באיזה מין חרדת קודש.
כן.
זה באמת היה משהו שהפך להיות השראה מאוד מאוד גדולה להרבה אנשים. היה לה גם את כל הדבר הזה של רדיפת צדק ואמת, שהיא הייתה למשל מתכתבת הרבה מאוד עם רבנים, רבנים פוסקים לגבי ענייני טהרה, כי היא עסקה בזה. היא ידעה מאוד מאוד את מקומה, היא אמרה, אני לא פוסקת, אני לא תלמידת חכמים, אתם רוצים לשאול איך הוא תתייעצו עם רב,
כן.
אבל היה בה המון 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 ידע הלכתי, והיא ידעה את מקומה, היא ידעה את מקומה, והיא לא צמצמה אותו, והיא הרשתה לעצמה מתוך המקום הזה, להתכתב עם רבנים, ולהגיד להם את דעתה,
ואפילו
להתעמת איתם על הדבר הזה, כן. מתוך הרבה כבוד, אבל זה היה מתוך איזושהי רדיפת אמת, כלומר, אם משהו היה נראה לה, לא נכון ולא מדויק באופן שבו הוא מתנהל בשיח הציבורי, אז היא אמרה את דעתה. ובאמת היו כל מיני דברים בעקבות ההתכתבויות האלה. כלומר, קרו דברים, ובאמת היו לו דברים של כוח, לשנות ולהשפיע.
את מרגישה שאת ממשיכה לנהל את הדיאלוגים עד היום?
כל הזמן. אני מדברת איתה בשיחות פרטיות, אני שומעת את הקול שלה. לפעמים כשיש לי התלבטויות, אני באמת במחשבה של מה דפנה הייתה אומרת. היה לה איזה מין חשיבה מאוד חדה ורהוטה, ואני חושבת שאחד הדברים שהפיונו אותה, זה שהיא אף פעם לא התלבטה. זה תמיד נורא הקסים אותי, כאילו איך הכל מאוד ברור לה. איך, גם כשהיא כתבה טקסטים, היא לא עשתה טיוטות, כלומר משהו יצא שם במין איזה שצף, רהוט, אחיד, קוהרנטי, אני הרבה פעמים שואל את עצמי, מה דפנה הייתה אומרת, וזה נותן לי איזושהי קריאת כיוון. יש משהו גם שהמשיך אותה, אנחנו אחרי מותה החלטנו לעשות, עשו הרבה דברים בשיחה, כל נכון. מיני אנשים יחידים, אבל אנחנו, יחד עם עוד כמה חברות, עשינו חופה לזכרה, מתוך כל העיסוק שלה בללוות נשים בתחומי פריון, באמת היא ראתה הרבה מאוד כוח במשפחה ובלהביא ילדים לעולם ובשמחה שהם מביאים, ובאמת חופה שמסמלת ניסויים וההתחלה של בית חדש, עם כל מיני אלמנטים שציירנו שם שקשורים לחיים שלה ולדברים שהיא אהבה, באמת נורא מרגש אותנו כל פעם כשזוג בא ולוקח את החופה הזה, ככה באמת משהו שמנחיח את דפנה ונותן לה עוד איזה הד.
וואו, טוב, אני אגיד לך, אני קודם כל תודה על האור הזה. אני התוודעתי לדפנה לפני כמה שנים, בטוחה שיש מלא אנשים ונשים שעוד לא זכו להכיר אותה, אבל זה מדהים שהרבה אנשים מהסביבה שלה ממשיכים לכתוב עליה, לכתוב אותה. כשנתקלתי בפוסט שלך השבוע, או שבוע שעבר, טעו עלה.
כן, יש לומר שזה נכתב לפני 7 שנים, אחרי הרצח, ולא מעכשיו, אבל כל מילה עדיין רלוונטית, וזה באמת הסיפור שלה, ו... אני חייבת רק להגיד משהו אחד, כי זה באמת, באמת האופי שלה, באמת, כלומר, היא הייתה אדם כל כך חכם, והיא כתבה הרבה, ויש שם איזה מימד של רצינות בעיסוק הזה של בריאות, אבל היא הייתה אדם כל כך, כל כך מצחיק. היה שם המון הומור, ואני חושבת שזה לא סתם האופן שבו היא הצליחה לגעת בלב של כל כך הרבה אנשים, כי משהו באופן שבו היא התבטאה ודיברה עם אנשים, היה שם משהו שפתאום אהבת את עצמך מחדש, פתאום חמלת על עצמך, פתאום יכולת לראות את עצמך באור טוב. וזה היה כוח של דפנה, לגרום לאנשים פתאום איזה מין מבט חדש ורענן וטוב על עצמם, על העולם.
וואו.
וזה כי הייתה ככה כלפי עצמה. כן. וזה באמת מתנה גדולה.
ואני מקווה שאני זוכרת נכון, וצריך להגיד שכל הדבר הזה נולד, מגיע מאישה שעברה חיים לא פשוטים, ילדות לא פשוטה.
נכון, ילדות לא פשוטה, היא הוציאה אותה מהבית בגיל צעיר, היא הלכה ללמוד בחברת נוער, בקיבוץ טיר הצבי, מקום שהפך להיות בית באמת חם ומיוחד עבורה. ובאמת מתוך הלא בית היא בנתה בית מדהים עם נתן ועם הילדים שלהם, וכאמור הכניסה גם ילדי אומנה הביתה, מתוך איזשהו זיכרון מאוד עמוק של מה זה להיות בלי בית.
והייתה בית להמון, עדיין בית להמון נשים.
בית להמון המון נשים, ובאמת אני חושבת שמי שקצת פוגש את הטקסטים שלה ישר מבין את ישר מבין את הדבר הזה של איך גם מילים יוצרות בית. איך פתאום, כאילו, כשאנחנו מרגישים עם עצמנו בבית, אנחנו פתוחים ויכולים לפתוח את עצמנו לעוד אנשים ולעוד דברים בעולם. וזה באמת היה הרבה ממה שהיא יצרה בהוויה ובתודעה של אנשים שפגשו אותה.
פנינה גפן, תודה על זה. התבלבלו לי המילים, שתמשיכי לשאת את האור שלה, זה כנראה התפקיד הבא לא כתוב שלכם, של החברים הקרובים, להמשיך.
כל כבודן.
אנחנו במחצית התוכנית, וזה הזמן למהפך. אני מרגישה שזה הזמן למהפך בחיים, באופן כללי. סתם, אני קצת מגזימה, אבל פשוט הכנתי אתכם רגשית לאייטם הבא. דיברתי השבוע עם חברה בתחום שלי, ותחום הבמה, ודיברנו על זה שאנשים תמיד מתמודדים עם דברים, אבל כשאתה לוקח את ההתמודדויות שלך לבמה, אז הכל בזכוכית מגדלת, ואם יש לך יום לא טוב, אז אתה חולק את זה עם זאת אומרת, את, נכון, אנחנו חולקות את זה עם עוד 200 נשים במקרה בקהל, גם אם אנחנו לא נדבר את זה, זה יהיה חלק מאיתנו. אבל מסתבר שיש חרדות ועצבות, הם לא גזירת גורל, ואפשר לעבוד על זה, ואפשר לעבור אימון פנימי. אז בואו נדבר קצת על NLP, בוקר טוב לאליקים ביננשטוק.
בוקר טוב, בוקר אור.
מאבחן ומטפל גוף ונפש, מפתח שיטת האימון השביעי.
כן.
זה שיטה שלך?
האימון השביעי זהו, שיטה, אפשר לקרוא לה גישה, יותר נכון, הכל כבר קיים בעולם. אז אוספים של דברים שאספתי מכל מה שאני יודע, הרבה שנים, ובעיקר מרבי נחמן מברסלב.
יפה, הפסיכולוג הדגול. שזכיתי
להיות צאצא שלו, דור שמיני, אז ככה במשפחה שלנו כל מיני טיפים למצבים, מה עשו באומן, מה עשו שהיה אסור ללמוד, מה עשו שהיה וכן הלאה. אז אוסף של דברים באמת בשביל להגיע לבסיס, ולא רק טיפים קצרים.
כן, אני חייבת לשאול שאלה כללית על NLP, שהרבה זמן מטרידה אותי. יש כאילו אסכולות ממש שונות בענייני טיפולים. זאת אומרת, מצד אחד, תשמעו, צריך לראות על מה זה יושב, ולטפל ולאבד, וטיפול צריך את הזמן שלו ואת העיבוד שלו, ואתה לא יכול להפיל על בן אדם פצצה, ושבוע הבא לך תעשה את מה שפחת ממנו. זה מצד שני, ה-NLP, וגם אחיו, CBT וזה, מציעים כביכול קיצור דרך.
זה נכון, זה מגיע כצורך למענה מסוים של דור. אם דור קודם היה יותר רגוע, בגלל כמה סיבות שאפשר לדבר עליהם בעריכות, אבל נאמר, לא היו כל כך הרבה כימיקלים, חמצוצים, אקסלים, רדבולים, כל השפיעות שגורמים לחומרים במוח, זעזע האדם שהוא רגיש. וכן עוד ועוד ועוד דברים, המידע המוגבר שיש, אנשים הולכים לישון עם טלפונים, עם צבעים מול העיניים, הרבה דברים שגורמים לנו להיות דור אחר ממה שהיה. לכן מה שהייתים לפעם לשיחות נפש מול פסיכולוג על קבוצה, במשך שנתיים, שלוש, ולעבור תהליך לא מתאים לדור הזה, לחלקם לפחות או לרובנו, שרוצים עכשיו לחיות, ואני מכיר הרבה אנשים, ואני פוגש המון אנשים, שבבוקר קמים שמחים, ואחרי שעה מודיעים שהחיים לא רלוונטיים עבורם, או משעממים, או וכן הלאה.
כן.
אנחנו יכולים כל אחד לבדוק את עצמו, על מצבי רוח משתנים, שאני לא הכרתי שהייתי צעיר, לא ראיתי מסביבי, או שלא הייתי מודע לכך, אבל לא ראיתי אנשים שמתהפכים כך. זאת אומרת שקורה משהו באוויר, ולצערנו זה נראה שזה הולך ומחמיר. ולכן הגיעו כמענה לפתרונות, הגיעו כל מיני רעיונות לדברים הרבה יותר מהירים, לגרום לאדם קודם כל בוא תעבור את היום. ו-NLP זה גם, זה לא שיטה, זה גישה, זה אוסף של טכניקות שעשו מודלינג, בדקו אנשים גדולים בתחום, ושאלו אותם איך אתם מצליחים, אמרו לא יודעים, בוא נבדוק, תשב לי. ישבו ובדקו שני המוכשרים, גרינדר, ג'ון גרינדר ובנדלר, ישבו לפני זה 47 שנים בערך, ובדקו כל מיני מהפניטים וכל מיני מומחים בתחומה באמריקה, וראו מה הם עושים, איך הם, מה הגישה שלהם, ואז עשו תהליכים מסודרים מאוד, שיש לזה התחלה וסוף.
כן.
כלומר, איך מתחיל התהליך ואיך מסתיים התהליך. מתחיל בעיצוב מטרה, מה אתה רוצה, על מה זה יושב, מה היית רוצה להימנע, מה היית רוצה לברוח, מה תרוויח מזה, מתי אתה רוצה את זה, למה אתה רוצה את זה, מה זה ייתן לך, ואז עושים טכניקה לאותה נקודה, לאותו עניין. וה-CBT הוא קצת שונה, הוא יותר על תקן של פסיכולוגיה קצרה. זאת אומרת, זה יותר כן קוגניטיבי להבין איך זה היה, מה זה היה, מה התהליך, מה המבנה של המבניות של הבעיה. ו-NLP הוא שונה קצת, הוא יותר, הוא שונה בהרבה, הוא יותר מדבר על אימון. בוא נאמן, אם באיזשהו שלב בחיים גרמנו לעצמנו על די אימון לא רצוני, להגיע להתנהגות לא טובה עבורנו, בוא נאמין את עצמנו, כמו
דוגמה?
חדר כושר. דוגמה, NLP אומר שבעצם כל הפחדים, או כל ההתקפי פאניקה או מצבי רוח, מגיעים כתוצאה מפרשנות. זאת אומרת, קלטנו מידע באמצעות 5 החושים, מידע נכנס פנימה, עבר עיבוד, ואז יש לנו תוצאה, כל אחד לפי הסגנון של התוצאה שלו.
כן.
סתם נביא דוגמה פרקטית, אם אדם יושב בעבודה ורואה שהוא חושש שמדברים עליו, הוא רגיש מבית, בוא נקרא לזה רגיש מבית, כך בבית היו מתרגשים בכל מיני דברים, ואמא ואבא דיברו על הדודה ההיא שלא בא לאירוע ואיזה לא מתביישת, והוא קלט שהעולם רגיש.
כן.
אז הוא מחכה את ההתנהגות, לא נקרא לזה עכשיו שזה עובר בגנטיקה וכאלה דברים, יש לו עכשיו דמות לחיקוי להיות עובר רגשן, עכשיו הוא בעבודה שלו אחרי 20 שנה, והוא קולט בחיישנים שלו שמדברים נגדו, הוא מדמיין שמדברים נגדו. אז הוא ראה בעיניים שעשו פרצופים נגדו, הוא שומע גיבובי מידע, הוא מריח נגיד את הקומבינה באוויר, ואז הפה שלו מתייבש, ואז וכן הלאה, ואז הוא מרגיש, ואז הוא עובר את העיבוד. אם העיבוד שלו על בסיס של התנהגות שהוא קלט בבית, להיות אובר רגיש, אז הוא עושה עיבוד של רגיש, לא מתביישים, אני פה כל כך הרבה שנים, נותן להם את העניינים, ואז הוא מחליט בסוף, אני לא שווה. כנראה שהם לא אוהבים אותי בגלל שהוא מגיע לפרשנות מסוימת. אם הוא אדם אלים, אז ההתנהגות שלו תהיה להפוך שולחן, או לצוק עליהם, או לקלל אותם. אם הוא אדם לא אלים אלא רגשן, הוא מפנה את זה כלפי עצמו, ומגיע למסקנה, החיים שלו שווים.
יש לו איזה חיוות כזה בראש של כן, זה שווה זה שווה זה.
בדיוק, ואז הוא מגיע לתוצאה, וזהו. זאת אומרת, הוא יצר לעצמו תמונה שלא בטוח שהיא אמיתית. ואז הוא פועל בפנים לפי הסגנון שלו. שוב, אדם עצבני וכעסן, אז הגוף יפריש חומרים אחרים, של אנרגיה שמופנית מהכבד ומעלה לכיוון הלב, הוא יהיה אדום ויכול לקלל, לצאת מכות וכן לעזוב את העבודה, להוכיח אותם. אדם שהוא לא אמיץ מספיק או לא כעסן מספיק, אז הוא פועל בצורה אחרת, או שהוא מוריד את עצמו למטה, להפך כלפי האדמה או כלפי פחדים, מחר עוד יותר אנשים לא יאהבו אותי.
כן.
מגיע לכל אחד והסגנון של המערכות שלו שמשתפשות בגוף, בעצם הכל בא לידי ביטוי בסוף במערכות. מערכות פיזיולוגיות, שזה יכול להיות רעידות בידיים, באמצעות מערכות של כימיקלים שהם מתפזרים לא נכון, והורמונלים שמתפזרים לא נכון, ומי שקצת מבין בחומרים, אז יש לנו את האמיגדלה מאחורה.
כן.
במוח ככה בפנים, כי בסוג של אמצע כזה, מערכות כמו שקט, שהאמיגדלה אחראית על מצבי דחק, לברוח, או לקפוא במקום, או לוקחת את הרגשות ש... היא זוכרת ואומרת, כן, זה דומה לרגש הקודם, זה דומה למה שנתקענו במעלית, יאללה, בוא נעשה משהו, בוא נעשה משהו, אני נותן את פקודה, הגוף מתחיל להפריש הורמוני דחק, זה יכול להיות קורטיזול, זה יכול להיות אדרנלין, ועכשיו זה נמצא בגוף, ולא יעזור שאדם או חבר יבוא ויגיד לחבר השני, תעזור אותך, עוד רגע זה יעבור, יהיה בסדר, זה לא עוזר כרגע מילים, כי כרגע באמת יש לנו פיזור לא נכון של חומרים בגוף, או עודף, או חוסר.
בעצם מה שאתה אומר זה שלמרות שאני בן אדם חכם ומבין, שמה שקורה בעבודה זה לא מה שקרה לי בגיל 4, עדיין משהו במערכת הפעלה שלי מתייחס לזה כמו איזה מחשב, זה ככה, אז זה ככה, כאילו אין...
בדיוק, בדיוק, והמחשב בעצם הורגל כתוצאה משנים של התנהגות כזו. אם ילד חוזר הביתה ומספר לאמא שלו סיפור, כך וכך עשו לי בבית ספר, ואמא אומרת, מה? זה מה שעשו לך? תראה להם מה זה. זאת אומרת, היא גורמת לו באותו רגע ללמוד על מקרים כאלה, להפריש הורמונים, הורמונים של נקמה, כן. של כעס, כי היא עצמה, נגיד, לא עברה מסע, והיא רוצה לפתור את זה מהר ולהראות לילד שהיא, או לילדה שהיא באדם. אז זה מה שקורה, הוא מתרגל להפעיל, עכשיו בהמשך החיים, הוא יכול להפעיל הורמונים של כעס, אדרנלין, ואז יאללה, רב עם כל השכונה. או עם אמא שלו, שהוא סיפר לה את הסיפור, התחילה לפחד בדמיון שלה, וואי, מה יהיה, לא אוהבים את הילד שלי, כנראה יש בו זה בעיה, כנראה הוא השם, אני השם, הבעלי השם. אז היא מעבירה לו מסע של חולשה. לאט לאט זה, תדעת ביהדות, אומרים, קירות ביתו של אדם מעידים, יגידו עם האדם מה הוא היה בבית, וכן הלאה. אז זה עובר בקיר בבית. מה הסגנון של הבית? זה ממש, אני רוצה לומר שזה בעצם זה חינוך של פעולות בתוכנו.
כן.
עוד פעם, אני רוצה לציין רגע משהו. יש הבדל בין פחד וחרדה ופניקה. כי פחד זה רק מהעתיד. אנחנו לא מפחדים עכשיו מפעם שמישהו לא רצה לקבל אותנו אולי לעבודה או לבית ספר, או פעם שמישהו לא יחמיד לנו. אנחנו מפחדים מה יהיה. זאת אומרת שזה דאגות. וחרדה מחולקת לשניים. יכול להיות חרדה אקטיבית כזאת, וחרדה פסיבית. יכול להיות חרדה שהיא סוג של כל הזמן זה נמצא שם. אני אדם חרד כל מיני דברים. יכול להיות שאני בהתקף חרדה כרגע, לא נושם, כי כבר זהו. הקדשתי את השיעה והחומרים עלו על גדותיהם. אז אם אנחנו מדברים על פחד מהעתיד, פחד זה בעצם כמו תבלין שאלוקים נתן, והוא חייב להיות בתוכנו. צריכים להודות לו על כך.
לשמור.
כי ברור שאם לא... כן, כי בדיוק, אם לא הפחד היינו עושים המון דברים שהיינו בעצם מתחרטים עליהם, לא חסר, היינו לא מפחדים מלעמוד על מעקה שהולך ליפול וכן הלאה. אז פחד זה תבלין שאנחנו אמורים לשמוח איתו. למה הוא מופעל? הוא מופעל שוב כתוצאה מתמונה מסוימת, שמבחינתנו העתיד הולך להיות גרוע, כי פחד זה רק עתיד. חרדה מופעלת באופן לא מודע. זאת אומרת, הורגלנו לסגנון פעילות מסוימת, והמוח מחליט שזה דומה עכשיו למה שקרה פעם. אם פעם נתקענו במעלית, או פעם מישהו הפחיד אותנו שהיינו ילדים, והפרצוף שלו היה לו שפם, ועכשיו מי שמפחיד אותנו כרגע, יש לו גם שפם, הטריגר נדלק, וזהו. במידה ולא עבדנו על זה. וזהו, אנחנו לא זוכרים בכלל למה אנחנו קמים עם פחד, עם ספיקות לב. ובגדול, זה יושב על תמונות, לכן NLP אמר, בוא נשנה תמונות, ובוא נשנה פרשנות, ובוא נשנה מצב.
סתם שאלה, אבל אם החרדה הזו קרתה לי בגיל שנתיים, איך אתה מצליח, איך אני אצליח להיזכר בזה בטיפול? לא יודעת למה.
קודם כל, אנחנו לא רוצים להיזכר, כי ב-NLP רוצים לעבוד על תת מודע. זיכרונות לטווח קצר זה במודע, במודע רק 5% זה מי שאנחנו.
נכון.
כל הסיפורים העמוקים מוברגים המון, בבנק של כל הזיכרונות, שזה תת מודע. אז בעצם עושים לאדם דמיון, אומרים לו בוא מדיטציה כזו, בוא תרפא את עצמך, ותן לעצמך פשוט, אפילו אם הוא מדמיין שהוא יודע מה קרה לו בגיל שנתיים, מבחינתנו זה אותו דבר. כי כל הפחד העתידי הוא גם דמיון, וכל חרדה זה דמיון שמשהו קורה לי. אז זה לא אכפת לי אם הוא מדמיין שזה קרה לו בגלגול הזה, בגלגול הקודם, ואנשים עוברים הצעות, ומספרים סיפורים יפים. הכל בסדר, כי יכול להיות שזה נכון, אבל יכול להיות שזה דמיון שלך. לא אכפת לי אם זה דמיון או לא. הדמיון הוא זה שקובע מה יהיה אצל האדם, כי המוח לא מבדיל בין דמיון למציאות. פשוט נדלק, והמגדלה אומרת, כן, זה הזמן לברוח, זה הזמן לתקוף, וזה הפעימות, הלב כבר עולות ממערכת היפתטית, ונגמר הסיפור.
כן.
אז מה שאנחנו אומרים לעשות זה רק לשנות תמונה. עכשיו, אדם שהוא חווה את כיף חרדה, ממש בפועל, זה כבר סיפור שונה, כי זה קודם כל עזרה ראשונה. אי אפשר לומר לו, בוא תשנה גישה עכשיו, בוא קח אוויר. עכשיו הוא לא נושם. אדם שהוא חרדתי בכללי, כדאי לו מאוד לעבוד, זה כמו להתאמן, להכין את עצמו. הרבה לפני זה להתכונן, כשיגיע הרגע, הוא כבר יהיה שולט, ידע לומר לעצמו, אני לא מתייחס לתמונה. זה לא אמת.
כן.
אתה יודעת, יש עוגת הפחדים, נקרא לזה. לוקחים את כל הפחדים בתוך עוגה, עוגה עגולה נאמר, שהיא 100% עוגה. ובואו נחלק את העוגה. 60% מכל הפחדים שהיו לנו עד היום, לא התממשו. לא קרו.
יפה.
פחדנו מהרופא שיניים, פחדנו מהבית ספר, פחדנו ופחדנו ופחדנו. לא קרו בסוף. זו המציאות. אם זה היה קורה, בזמן לא היינו מאמינים לכל אדם שיגיד יהיה טוב. זה לא קרה. 30% מה שנשאר לא יקרה גם. כי אם 60% לא קרה, אז גם 30%, שנינו, כולנו יודעים שלא יקרה. נשארו לנו 10%. נחלק אותם ל-5 ו-5. 5% ספק אם יתממש בסוף הפחד שלנו או לא. אנחנו לא בטוחים 100%. לא בטוחים 100% שלא תהיה לנו חנייה, לא בטוחים 100% שלא יקבלו את הילד שלנו בזה מקום, לא בטוחים 100% שהחשש שלנו מהכאב ראש לא יעבור. ספק. ו5%, גם אם יקרה, מי אמר שזה לרעתנו? אנחנו לא בטוחים. זאת אומרת, בסך הכל מדובר על 5% שמוטלים בספק אם זה לרעתנו או לא. וזו המציאות, כולנו יודעים בסוף שהדברים יסתדרו. אז למה אנחנו לא נרגעים? כי זה הרגל. כי אנחנו באמת באמת מאמינים לחשש ולתמונה, אנחנו נותנים לזה קרדיט. איך כתוב בתורה? כי ידעתי את יצרם, כי יצר לב האדם רע מנעורה. יש לנו נטייה לתת קרדיט לשלילי, שזה הרבה יותר רציני להיות אדם שלילי. אדם חיובי, זה נשמע אדם הזוי שאומר מחר יהיה טוב, זה לא רציני. אם אני בא למישהו ואומר, תקשיב, אתה לא יודע מה הולך להיות, איראן ומלחמה, הרבה יותר מאזינים לדברים מפחידים, ועובדה שכך החדשות והעיתונות, וזה מה שמדובר. אני לא אומר למישהו...
אני נאלצת לעצור אותך, אבל בקטע טוב, כי זה כל כך מעניין, ואנחנו פשוט נצטרך להזמין אותך שוב, אם זה יהיה בסדר, כי זה מרתק ממש. אבל אנחנו צריכים לחתור לכיוון סיום, אז נראה לי שהתחלנו לקבל רעיון על ה-NLP ועל הכוח שלו, ושהוא בניגוד למה ששאלתי בתחילת השיחה, הוא הרבה יותר עמוק ופרקטי מאשר טיפול, מה שנקרא אזבנג וגמרנו. אז זה קודם כל, אני שמחה שהפרחת את זה. ואני מקווה שזה בסדר, שאנחנו נארח אותך שוב, ונלמד על זה עוד, בגלל שזה באמת, אני חושבת שגם אם מישהו לא בא עכשיו לטיפול, אבל כן שמע אותך, זה ממש פותח את הראש ואת העיניים להבין על האוטומטים שלנו.
כן, בסך הכל הרגל, ונא לשנות את התמונה.
נא לשנות את התמונה.
ולשנות זו עבודה, אין מה לעשות.
כן, אליקים בינינשטוק.
זה כתוב ביהדות במילה אחת, לא העיקר, אלא המעשה כתוב. לא הלימוד, אלא המעשה. זה לא איך אנחנו עכשיו יודעים מה צריך לעשות.
אלא מה קורה בפועל.
זה לא איך מרימים משקולות, אלא תרים משקולות. ואז יהיה לך שריר.
יפה.
זה פשוט, זה מאוד פשוט, זה ילדותי מאוד, לשנות את עצמו.
אליקים בינינשטוק, מאבחן ומטפל גוף ונפש, מפתח שיטת האימון השביעי, שאליו עוד לא הגענו, אבל אנחנו נגיע בעזרת השם, תודה, וכמעט שבת שלום.
בהצלחה, בהצלחה לכולם.
להתראות. כל כבודן. אני שמחה, גאה ונרגשת להגיד שלום לחנה כהן אלורו.
בוקר טוב.
רבנית התאגיד.
רבנית של אניה, אני מבקשת.
איך שדרגתי אותך?
המשפיענית של אניה.
כי סוגרים אותנו, אז אני כבר נותנת לך שדרוגים לקראת הסוף, שירת הברבור.
זה היה שידור אחרון שלנו.
כן, זה היה שידור אחרון, אני מוניתי לרבנית.
אני הייתי פה. מה נשמע, מה שלום כל הצופים והשומעים בבית, מה שלומכם?
ברוך השם, מה ענייני, מה עם אמא? מה עם הברך?
ברוך השם, תראי, לא פשוט עם התותבות, אבל אנחנו משתדלים. נוציא, נכניס, יהיה בסדר. אז שבוע מרגש.
איפה אני תופסת אותך?
את תופסת אותי בדיוק, הברחתי ילדה חולה עם עוד ילד מתבגר עצבני לחדר שלא יעשו רעש, בדיוק סיימתי לתגן את החביתות, מתחילה לארגן שבת,
נכון.
שבת, שבת מיוחדת, שבת שירה, קריאת ים סוף, שירת מרים.
השבת זה שבת שירה?
שבת פרשת בשלח.
תודה. טוב שהרבנית הגיעה לקראת סוף הזה, שנקבל קצת ידע רוחני.
אבל האמת שלא בא לי להתעסק על זה, זה תביא פעם מישהי שדעת לשיר את הסיפור הזה של שירת נשים והכוח של האמונה של הנשים. אבל אני כן רוצה לדבר שנייה, ככה אני נדחפת פה לדברייך, על משהו מאוד מאוד חשוב שקשור דווקא לחודש שאנחנו נמצאים בחודש שבט. מרים, היא לקחה תוף. לפני שהם יצאו ממצרים, כשהם היו בשיא של הגלות, בשיא של הפחד והאימה, בתוך המכות שלא ברור לאן זה הולך, היא לקחה תוף ונקרא, אמרה, אני רואה למרחוק. ואני רוצה קצת להכניס אותנו פה, אני בתור תושבת עוטף עזה, שעברנו עכשיו לילה מאוד קשה, שהיה הרבה אזעקות, ובאמת אלפי תושבים רצו לממד בלילה. ומצד שני, שאנחנו מתחילים השבוע את פסטיבל שנקרא דרום אדום. אנחנו גרים פה באזור בחבל ארץ יפהפה, שפורח עכשיו במרבדי קלניות יפהפיים, ויש פה המון המון חקלאים ועצמאים שמחכים שיגיעו אנשים לפסטיבל, אמורים להגיע אלפי אנשים בימים בשבועות הקרובים, לבוא לפה וליהנות מהיופי שיש לטבע לתת.
פשוט בעזה מפרשים דרום אדום.
בדיוק, אז דרום אדום, צבע אדום, ככה קצת התבלבלו. וככה הכל, ככה אני מאוד נפעלת בתוך הדבר הזה, וככה חשוב לי לשתף שקודם כל צריך לדעת שהחודש שבט זה חודש תיקון אכילה, ואנחנו באמת לא נדבר על זה, כי זה משהו שאני יודע שאני לא יודעת לתקן אותה. בדיוק סיימתי לבלוס רגע לפני שדור. אבל אני יודעת שאת לא מזדהה איתי, אבל גם בטבת היה לי מאוד קשה.
פתאום אני רזה מעין כמותי.
בדיוק, תיקון מידת הכעס. בקיצור, אנחנו פה ברצף של מידות שהן לא שייכות אלינו. ולכן אנחנו נתעסק רגע בנושא של הסיפור הזה של שבט. גם טוב בשבט בעזרת השם יגיע השבוע הבא, רק שתדעי, אני אכין אותך, תקני קצת משמשים. ו...
אני מייבשת פירות עצמאית, אני קונה פירות, הילדים לא אוכלים, ובטוב בשבט אנחנו...
פירות עצמוני. שלחת את זה איתם לבית ספר, שקית עם תפוחים, וזה מתייבש את זה.
הילקות, הילקות הוא מהווה את האינקובטור הקטן, שמעביר אותם תהליכים.
מנביט תפוחים. אז יש איזה פלק כזה, שכשהגענו לגור פה במושבים פה, גרנו, אנחנו גרים בבית על פרדס.
כן.
והכל היה אדמה, לא ראו כלום, הגענו אחרי השמיטה הקודמת. והאדמה ככה, ממש החקלאים פה לא נוגעים, שומטים את האדמה שנה שלמה ממש, ולא היה שום דבר, וככה המון התבוננתי על זה. הייתי בתקופה ככה לפני 7-8 שנים, שהרגשתי שאני קצת כמו אדמה, מה שנקרא, יבשה, מבוקעת וחסרה ומוזנחת משהו. ולא מצאתי את עצמי. ויום אחד, לפנות בוקר, מגיע כלי חקלאי ומתחיל לחרוש את האדמה. ולעשות טורים וזה, ומה שנקרא, אנחנו לנגד עינינו רואים איך, במשך תקופה, איך האדמה נחרשת, נזרעת, מושקט, ולא יוצא כלום. ואתה רואה, טורים, 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 וכלום לא יוצא. ויום אחד בבוקר, הילד שלי צועק, אמא, זה יצא! אמא, זה יצא! אמרת לו, מה יצא? מה יצא? עכשיו אני כולי חצי עוד עפוצה, בקושי חצי פיג'מה, חצי כיסוי ראש, כולי ככה, וזה גורר אותי, ואני רצה אחריו, ואת פתאום הוא רואה, שדה שלם. פשוט בצבוץ כזה קטן. עכשיו, אני לעצמי, את עם הראש המעניין שלי, שאומרת לעצמי, למה תהיה, הם ידעו כולם לצאת ביחד. כאילו מה, יש מכשיר קשר 3-4, צאו! כולם יצאו ביחד. וזה היה פשוט פלא, תקשיבי, תוך חודש כבר, כאילו, קצרו את זה. היה חומוס שיט, אני לא זוכר מה זה היה, זה היה פשוט פלא בעיניי. עכשיו, למה אני מתרגשת מזה, כאילו, אני אומרת לך, מודה, מה קרה? אני אספר לכם
סיפור. את יודעת, אבל שהיה להם את המלאך שבא בבוקר וצעק,
ברור, שצלף בהם, דל. אז לנו יש כמה מלאכים כאלה בבית, שאומרים, יא! כזה. אבל אני רוצה לספר את סיפור חסידי שנקרא סיפור האבוקדו. סיפור שאני מאוד אוהבת אותו. אני בן אדם קנאי מטבעי, ותכונה ככה פשוטה שלי.
Among the rest.
כן, ואני הולכת לחברה היום אחד הביתה, ואני רואה בעדן החלון שלה עץ מהמם שהוא שורש שלו בעצם על אבוקדו, שהתעקע בו כיסמים, שמה בצנצנת מים.
די, אני לא מאמינה שזה אמיתי, כי כל האימהות עושות את זה בחלון, אבל אף פעם לא ראיתי שזה מתקדם לאנשהו.
אמיתי, בדיוק. אמרתי, אני קנאה, אני הולכת, אני רוצה גם כמו עץ אבוקדו. חזרנו, אכלנו מלא אבוקדו, באותו שבוע עשיתי איזה כמה כאלה, תקעתי בהם כיסמים, כמו חיזרים, בתוך צנצנות מים. טוב, יום, יומיים, שלוש, חודש, חודשיים, כלום. בינתיים הקורא, המים הפישים, האחירים, הסריחים וזה, אני שופר את המים, מחזירה, שופר, שופר. בשביל שם, רואי, בן זוגי, האיש שלי, הבעלי היקר, אומר לי, תשבי, חנה, זה לא נראה סטטי. כל הדני החלון שלנו, חייזרים של אבוקדו נרכב. והזרע מתחיל להירכב, להירכב, להירכב. זה נראה לא טוב. ואז בשלב הזה, אחרי חודשיים, הוא מתבקע, הוא כבר נראה שהוא רוצה לקפוץ. כאילו באמת, הוא רוצה להגיע אל סופו. ואני לא מתיישת, אומרת, לא, אני רוצה שיצמח. הוא אומר לי, תחיל, את לא טובה בזה. זה לא שלך התחום.
כן.
אחרי כמה ימים, הוא מתבקע לשניים, ויוצא לו שורש מלמטה.
וואו.
גם כולם. ולאט לאט הם פורחים. ולמה אני מתרגשת מהדבר הזה? כי אני חושבת שבתהליכי גדילה בחיים, וזה ככה החודש הזה בא ללמד אותנו, יש המון דברים שהם מתחת לפני אדמה, ואנחנו לא רואים אותם. שעץ רוצה לצמוח, שצמח רוצה לגדול, שמשהו צריך להביא פרי, קודם כל הוא חייב להיות בתוך אדמה, הוא צריך להרכיב ולהשריש. וזה תהליכים שאנחנו לא רואים אותם. ויש משהו בחודש הזה שבא להגיד, תתבוננו פנימה, לכו לאדמה. רבי, יש לנו במשנה, מסכת אבות, שאומר שכל שרואים אילן, שכל שענפיו מרובים מחוכמה, הוא מדבר ככה, יש אדם שהחוכמה שלו מרובה מהמעשים שלו, אז הוא כמו אילן שיש לו ענפים מרובים, אבל השורשים שלו מועטים. תבוא רוח, תעקור אותו. אבל יש אדם שהמעשים שלו מרובים מהחוכמה שלו. הוא כמו אילן שאין לו הרבה ענפים, אתה לא רואה את זה, אבל השורשים שלו חזקים, יבואו כל הרוחות שבעולם ולא יהפכו אותו. אני חושב שיש פה איזשהו מקום של איזשהו כבוד מאוד גדול, שהחודש הזה בא לזמן בנו בעבודה הנפשית הרוחנית שלנו, להסכים להגיד שיש תקופות שאנחנו לא אסתטים, שאנחנו עכשיו גרעין אבוקדו נרכב מתחת לאדמה, ואף אחד לא יודע, גם אני לא יודעת, איך השורש יצא וכמה חזק הוא יהיה, וכמה יצמח ממני ואיך זה יהיה, וזה מפחיד, זה קשה. ואמרתי עצמי, אם הטבע מצמיח על ידי שמש וחום ומים ודשן, אז אני צריכה לחשוב, מה יצמיח אותי? מה יהיה אור השמש שלי? מה יחמם אותי? כל אחד זה אחד שככה מרגיש את ההתמודדות שהוא נרכב בתוך אדמה עכשיו, שהוא לא מצליח להשריש, לחפש מה ירווה את צמאונו. אם זה אנשים של לימוד תורה וגמילות חסדים והלכת לעבוד וחברה טובה, באמת ככה למצוא דברים שידשנו אותנו. כמובן אוכל מדשן, כמובן, אבל
גם זבל
נכון
מדשן.
כי הרבה מהאוכל שאנחנו אוכלים עליה בזבל, אבל אנחנו לא נפתח את זה פה. אבל באמת ככה, זה הולך איתי מאוד חזק שזה ככה
משהו קטן ואחרון, כי אנחנו מתקרבות לסוף השעה. שאלה, מה צריך שאת בעדה
ורקובה
ואין זה, אין חוכמה של בדיעבד, את בתוך הבדיעבד.
אז אני חושבת שהידיעה שזה השלב הזה והוא נצרך כדי לצמוח, נתת לי שמחה. לא השמחה היפה והמושלמת והאסתטית. הסכמה של להבין כחלק מגדילה. אני צריכה לצמוח.
יפה, להיות בענווה.
כן, לקבל את זה שאני, אין לי שליטה על המציאות. יש לי שליטה רק על הבחירה שלי, האם אני מקבלת את מה שקדוש ברוך הוא החליט וזימן לי בחיים, ומחבקת את זה בשמחה. מותר לשמוח גם בג'יפה.
חנה כהן אלורה, אני חייבת לסיים איתך, סליחה, 10:58, תודה רבה.
ותודה לכאן,
רבנית התאגיד. תודה רבה, שבת שלום. תודה רבה לנתנאל ינובר, לאבי שמה וליובל יסוד על התוכנית הנפלאה הזאת. כמעט שבת שלום, אני איתן ישוחת להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.